רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי י' באדר תשפ"ג, השלושה בחודש מרס שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת תצווה, ועל שבת זכור עם כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים באווירה פורימית לכבוד חודש אדר, וגם שירים לשבת. בהמשך התוכנית נעלה פינת לשון רגע של עברית מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. האזנה ערבה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מקדש מלך העיר המלוכה, ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבדמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. Love.
kala boy kala
שלום לכבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב,
שלום שומע? שלום וברכה, יום שישי נפלא לך ולכל המאזינים.
אמן. היום נשוחח על פרשת השבוע, פרשת תצווה, הפרשה השמינית בחומש שמות, שאותה נקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, וגם על פרשת זכור, אותה נקרא בספר תורה שני. שבת זאת נקראת שבת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. ושבת זאת היא השבת השנייה מתוך ארבע שבתות מיוחדות, אותן קוראים בחודש אדר. כאשר בשבת הראשונה קוראים את פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר, או בשבת ראש חודש אדר, ופרשת זכור קוראים בשבת שלפני פורים. בפרשה הקודמת, כבוד הרב, פרשת תרומה, קראנו על הציווי האלוהי על הכנת המשכן, המקדש, הארעי, שידוד עם עם ישראל במהלך נדודיהם במדבר. בפרשת תצווה, הקדוש ברוך הוא ממשיך ומפרט למשה ציוויים שונים שעוסקים בבניית המשכן ובהקמתו. וכמו למשל הדלקת המנורה, על הכהנים ובגדי הכהונה, אפוד, חושן ועוד. ואני רוצה לשאול את כבוד הרב את השאלה שמתבקשת בנושא של בגדי כהנים. פרשת תצווה עוסקת בין השאר בפירוט בגדי הכהנים, ובראשם בגדי הכהן הגדול. לכל פריט בבגדי הכהנים יש משמעות לעצמו, ויחדיו יוצרים מכלול של הוד והדר, בייחוד בגדי הכהן הגדול. כבוד הרב, ומהי חשיבותם של בגדי הכהנים בכלל, ושל בגדי הכהן הגדול בפרט? מה הבגדים מייצגים? ומה מייצגים האפוד והחושן המשובץ בשתיים עשרה אבנים? כבוד הרב, בבקשה.
אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד יסודית, בעיקר על רקע הדור שלנו, התקופה שלנו, שפעמים רבות המעטפת היא יותר חשובה מאשר התוכן. אז לגבי המשכן ובית המקדש, נאמר בפרשה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. כלומר, יש מצווה מיוחדת לעשות בגדים מיוחדים לאהרון הכהן הגדול וגם לכהנים האחרים, לכבוד ולתפארת. מה זה כבוד ומה זה תפארת? אם כן, חכמים בערו לנו שכל בגד מבגדי הכהונה הוא מייצג או מסמל איזשהו ערך חשוב, איזשהו נושא שהכהן הגדול, שהוא נכנס לעבוד לפני ולפנים, היה צריך לזכור ולכוון. למשל, המכנסיים לכפר על גילוי העריות, מצנפת לכפר על גסות הרוח, כן, המצנפת מכסה את המצח, אז מצח, האבנה, גם הוא, יש פירושים שונים בתלמוד, על מה הוא בא לכפר, וכיוצא בזה. זאת אומרת, שהבגד הוא דבר ראשון, בא לבטא תוכן פנימי, קודש, כפי שהכהן הגדול היה צריך להיות. והקדושה הזאת באה לידי ביטוי בניקיון מפגמים, מפגמים יסודיים שעשויים להסיט את האדם ממרכז החיים שלו ומתכלית החיים שלו. כלומר, הבגדים באו להזכיר לאהרון הכהן ערכים ויסודות שהוא צריך לזכור כשהוא נכנס אל הקודש, אבל זה גם מלמד אותנו, וגם מזכיר לנו, שהבגד הוא מבטא את המהות הפנימית של האדם, ועוד יותר מזה, אמור להזכיר לו מה הוא צריך להיות, ולהיכן הוא צריך לכוון. ובאמת יש לנו בתלמוד, על חכמים, כן, רבי יוחנן, היה קורא לבגדיו מכבדותיי, כלומר הכבוד שלי, וכמובן שהוא לא התכוון אל הכבוד במובן של ההידור החיצוני בלבד, אלא לבאר לנו שאדם אכן צריך להיות מסודר בבגדיו, אבל בתור ביטוי לסדר הפנימי, לניקיון הפנימי, לטהרה הפנימית. זה לא אידיאל לזלזל במראה החיצוני, זה לא עניין ללכת כמו שאנחנו קוראים שלומפר, אלא להפך, ולא רק מצד הרמב״ם כותב בהלכות דעות, שתלמיד חכם שיש רבב על בגדו זה חילול השם. אז זה באמת עניין שאנשים מסתכלים על נושאי התורה, על לומדי התורה, ובעיניהם אדם שאיננו מסודר הוא לא בסדר, כן, הוא לא ראוי, ולכן מצד זה קודם כל תלמיד חכם צריך להקפיד, אבל יש כאן גם את העניין הפנימי בהחלט, שהלבוש, הסדר בלבוש, הניקיון בלבוש, וגם ההידור בלבוש, הוא צריך להיות בהכרח ביטוי של המציאות הפנימית של האדם. והייתי מוסיף פה עוד נקודה אחת. הנציב, רבי נפתלי ברלין, שהיה ראש ישיבת ולוז'ין, ראש ישיבה האחרון, הוא כתב בין השאר את פירושו לתורה, העמק דבר, ושם הוא כותב דבר מופלא. הוא אומר שהכהנים שנצטבו על בגדי הקודש, הם נצטבו ללבוש את הבגדים האלה רק בתוך המשכן. רק בתוך המשכן. כשהם יוצאים מן המשכן, הרי יש איסור ללבוש בגדי הקודש, להוציא אותם מהמשכן. אבל אומר הנציב, ולומד זאת מהפסוקים, גם מפרשתנו וגם מספר יחזקאל, הוא לומד שהכהנים היה אסור להם שיהיה להם מה שאנחנו קוראים בצבא מדי ב', כן? או מדי א', לצורך העניין. כן? בצבא, פעילות מבצעית, אתה לובש בגדים קצת יותר גסים שנוחים לאימונים, וכשאתה יוצא החוצה אתה לובש את בגדיך המהודרים, אבל אתה לובש גם את הדרגות, את אותם דרגות. בבית המקדש, לכאורה היה אמור להיות הפוך. בתוך בית המקדש אנחנו לובשים את הבגדים המהודרים יותר. יוצאים החוצה, היינו חושבים שהכהן יכול ללבוש את אותם מדים ולעטות את אותן דרגות, רק שלא לשם קודש. אומר הנציב, לא ולא. הכהן צריך להיות בולט, בולט בהילוכו ברחוב, במעשיו הטובים, במידותיו, בהתנהגותו, ולא להיבדל מן העם בבגדיו. ככה הוא מסביר, יש מעין איסור לצאת עם בגדים שמעידים על מי אתה, דהיינו בתור כהן. כן, אלה דברים ממש מופלאים ומפליאים. כן, הוא אומר, הכהן צריך להיות מובדל מן העם, קדושים יהיו לאלוהם במעשיהם, בהנהגותיהם, ולא בבגדיהם. כלומר, הכהן גדול צריך ללכת לכאורה כשאר העם. זה מוסר קצת גם בשבילנו, לפעמים אנחנו משתמשים בבגדים כדי לבטא איזושהי מעלה, איזושהי, הייתי אומר, מידה מסוימת של התנסות מהסביבה, ולא כך צריך להיות הדבר. ההבדל צריך להיות במעשיו של האדם, בהנהגותיו, בנועם דיבורו. אלה הדברים שצריכים להבדיל אותנו, ועל אלה נקראו הכהנים קדושים יהיו לאלוהיהם.
כן, כבוד הרב, אם כבר מדברים על בגדים, אז מה העניין של תחפושות בפורים?
טוב. כן.
אנחנו, כן, יום שלישי, פורים, וכבר כן. היום ילדים מתחפשים בבתי הספר ויוצאים לתהלוכות עד לא ידע. כן, ואני הבוקר ראיתי את כל התלמידים ברחובות העיר, באריאל, לבושים בתחפושות. וכל תחפושת יפה יותר מחברתה. כן, אז מה העניין?
קודם כל אני רוצה להזכיר אולי, אם כבר הזכרת את פורים, שמה שכתוב בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, כן. זאת אומרת, בשיא המסיבה, אחשוורוש מוציא לפני כל שרי העולם, את הדבר הכי פיקנטי, הכי יקר שיש לו באוצרותיו, כדי להתפאר בו. אומרים חכמים, מה זה יקר תפארת גדולתו? זה בגדי כהונה. כן? הבגדים, בגדי הכהונה, הם הקרינו את אותה קדושה, את אותה נעלות שדיברנו עליה קודם. והוא התפאר בדבר הזה. לעתמו של עניין, קודם כל, עד כמה שאנחנו יודעים, אין מקורות, ההתחפשות הזאת, אין לה מקורות יהודיים. להתחפש, ללבוש כל מיני בגדים, זה לא תרבות יהודית, אבל בכל אופן היא חדרה למקורותינו, חדרה למנהגים. קודם כל זה לא חובה, כן? היום זה קצת קשה לומר את הדברים האלה, אבל בוודאי שזה לא מבטא את העניין של פורים. אולי זה קשור ונהפוך הוא, כן? שאנחנו בעצם מבטאים את העובדה שבכל השנה אנחנו לא כל כך, לא תמיד מבטאים את העצמיות שלנו. ובפורים, ונהפוך הוא, למרות שאני מתחפש, אבל אני נשאר אני עצמי. כן, גם השתייה, כמובן. השתייה העניינה זה לא להשתקר ולאבד את הראש, אלא להפך. קצת להתבשם ולגלות את העצמיות האמיתית שלי, של מה אני באמת, מה באמת הייתי רוצה להיות.
כן, נשמע עכשיו את שיבנה בית המקדש, בעזרת השם.
בעזרת השם, כן, שנזכה את אותו חורבן, כן. את אותם בגדי כהונה שהחשברוש התפאר בהם בחורבנו של הבית, כן. נזכה לראות אותם בבניינו, במהרה בימינו.
אמן. שיבנה בית המקדש.
בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתנו.
ישי ריבו, שיבנה בית המקדש.
בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה 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 בית המקדש בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ותן חלקנו בתורתך, יבנה, שיבנה
כאמור, כבוד הרב, השבת היא שבת זכור, ואנו קוראים בספר שני את פרשת זכור, שהיא מופיעה בסוף פרשת כי תצא, בספר דברים בפרק כ"ה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז כאמור, שבת לפני פורים נקראת שבת זכור, וקוראים את פרשת זכור, ומפתירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק, בחומש, בשיחה, בספר שמואל א', בפרק ט' ו', שהוא עוסק בהוראה שניתנה לשאול המלך לממש את הצו של מחיית עמלק. הצו לזכור את עמלק שהתקיף את ישראל, ולמחוק את זכר עמלק, לא לשכוח. שאול נצטווה להכות את עמלק, להחרים ולהשמיד לגמרי את כל אשר לו, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. אך שאול המלך לא ביצע את ההוראה במלואה, אלא הבדיל בין העם העמלקי לבין מלכו, ובין המקנה המשובח לבין פחות הערך. את העם ואת הצון החלש הוא החרים, ואילו את הגג מלך עמלק ואת מיטב הצון והבקר לא החרים, עליהם הוא חמל וחס להשמידם. בעקבות מעשהו זה קבע הקדוש ברוך הוא שמלכותו של שאול תיפסק ותינתן לרעו הטוב ממנו, לדוד. השאלה מתעוררת למקרא הסיפור היא, מדוע הופסקה מלכותו של המלך הראשון בגלל אי מחיית טוטלית של עמלק? עונש זה, אגב, מאיר על כך אברבנאל, הפרשן אברבנאל, שנראה מופלג, חמור מדי לעוון לקיחת שלל, והוא מטמיע במיוחד בהשוואה לדוד שהרג את אוריה, לקח את אשתו, והשם, הקדוש ברוך הוא, לא קרא את מלכותו מעליו. כך כותב אברבנאל. כבוד הרב, לאור טיעונו המלומד של הפרשן אברבנאל, מדוע נענש המלך שאול בקריאת מלכותו ממנו ועברת הכתר לדוד? בבקשה, כבוד הרב.
אכן, מצוות מחיית עמלק היא אחת מן מצוות עשה. הרמב"ם מונה אותה בספר המצוות במצווה קפ"ח, והמצווה הזאת היא לא רק לדורם אלא לדורות, כותב הרמב"ם. ומעניין הוא שהרמב"ם כותב, ואף על פי שהעם העמלקי, שהוא לכאורה נשוא המצווה, כבר לא קיים, אף על פי כן המצווה נשארת וקיימת. אז אם כן, נחזור לשאלה שלך. לכאורה, ומאיר אברבנאל בצדק, זה נראה לכאורה עונש מופלג מאוד על הפרט הקטן הזה של השארת השלל, ובפרט ששאול מנמק אותה. אבל ברור שהעונש הוא לא על עצם השלל, אלא על אי ההבנה, הייתי אומר, או אי המשמעת לדבר השם באופן שלם. מצוות מחיית עמלק היא מצווה לכאורה קשה, כי פשוטה הוא בעצם מדבר על, הם קוראים לזה באנגלית ג'נוסייד, על השמדת עם, כן? שזה דבר קשה מאוד, בפרט בדורנו, על פי התרבות, כן, נקרא התרבות שרווחת, להרוג אנשים, להרוג עם, זה דבר בוודאי נתפס באור שלילי ביותר. אבל זה לא העניין. העניין הוא שעמלק מייצג את האנטיתזה להשקפת עם ישראל. או הייתי אומר אפילו יותר עמוק מזה. עמלק מייצג את השאיפה להשליט את הרוע בעולם, למוטט את יסודות הביטחון של החברה האנושית. מבלי שום איזשהו שאיפה לבנות משהו חדש, לבנות משהו צודק, לבנות משהו ישר. וזה בדיוק האנטיתזה לתכלית ולתפקיד של עם ישראל בעולם. ולכן יש לנו מצווה להילחם ביסוד הזה, בשאיפה הזאת, מלחמת חורמה. זה לא מלחמה נגד בני אדם מסוימים שכאמור כבר לא קיימים בדורנו, אלא כנגד הניגודיות הזאת, כן? שמהווה עמלק בעולם או בחברה האנושית. ושאול, בזה שהשאיר את השלל, הוא בעצם מגלה שהוא איננו, קודם כל איננו נשמע לצו של הקדוש ברוך הוא.
כן, שזה הדבר החשוב ביותר, ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, צריך לקיים.
נכון, אבל זה לא סתם אם ישמע את המצווה של הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש עוד הרבה מצוות אחרות, ואת כולן אנחנו צריכים לשמוע. רק פה יש מצווה שהיא מצווה כללית, היא מצווה שהיא חורגת הרבה מעבר לגבולות הפרט, ואפילו מעבר לגבולות של הלאומיות הישראלית. פה יש מצווה שמבטאת את האחריות שיש לעם ישראל כלפי גורל האנושות, כלפי גורל העולם. מפני ששוב אני חוזר, המלאק מייצגים את הרצון למוטט את המוסר העולמי, למוטט את הביטחון של החברה האנושית העולמית, להשאיר אותה כל הזמן במצב של ספקנות, של תהייה, של בלבול, ונגד זה אנחנו לוחמים. אנחנו שואפים לעולם בטוח, לעולם שלם, לעולם ישר, לעולם של צדק, לעולם שיש לו תכלית, לעולם שמכוון כולו לאמונה בבורא עולם. ומכיוון ששאול לא ראה את הייתי אומר את הכלליות שבמצווה הזאת, את העומק של המצווה הזאת, את הטוטליות של המצווה הזאת, שאנחנו צריכים להילחם נגד הרוח הזאת, שכאמור לא רק מנוגדת לעם ישראל כעם, אלא לאנושות כולה. ועם ישראל הוא צריך להיות אור לגויים. את הנקודה הזאת, אני אומר את זה כמובן בעדינות, שאול לא כל כך ראה ולא כל כך ביטא בעובדה הזאת, שהוא אכן השאיר שריד ופליט לעם העמלקי. ואת זה אנחנו צריכים לזכור בכל שנה, למעשה בכל יום. אתה יודע שיש סידורים שמודפס בהם בסוף התפילה 10 ספירות, וזו אחת מהם, לזכור בכל יום את העניין הזה של עמלק, ומתוך זה גם לזכור מה תפקידנו ותכליתנו בעולם.
כן, ביום שלישי אנחנו נזכור במגילת אסתר, יש את המן מזרע עמלק, ואנחנו בקריאת המגילה אנחנו בוודאי נתייחס לציווי למחיית עמלק. נשמע עכשיו, כבוד הרב, את נצח ישראל לא ישקר עם יעקב שוואקי.
אוקיי, בוא נרקוד הלילה. בגלל שנצח ישראל לא ישקר. יאללה.
בתוכה יכול להישרדר חימן אשר נקשב יכול להתנתק ומה שכתוב אתה יכול להימחר חימן בתוך אומה תוכל להתעורר אבל עם ישראל חי כאן לעולם כאן לעולם נצח ישראל לא ישקר קימנו כן קימנו כן נצח
הבל אשר נשאר יכול להיפטר. פה מה שכתוב אדם יכול להימחר, אבן בתוך אומה תוכל להתעורר. אבל עם ישראל כאן בלייב פארק
הרב.
כן.
בדקות הקרובות הנה תכף יסתיים השיר, לא, זהו, יסתיים. בדקות הקרובות עודה לכבוד הרב לגבי הלכות עיקריות של פורים שנוהגים בעדות שונות. בבקשה כבוד הרב.
אז אולי ממש בדקות ספורות נעבור ביעף על מספר מצוות ומנהגים לימים האלה. אז קודם כל יש לנו את זכר למחצית השקל שאנשים מתחילים לתת את זה עכשיו. אז קודם כל צריך לזכור שהרבה מתפוצות ישראל, בעיקר בארצות המזרח, לא נהגו בעניין הזה, מפני שבתוספת הכתוב שמזמן חורבן בית המקדש הפסיקו לתת מחצית השקל בכוונה. ולמה? כדי שלא יתרמו במהרה ייבנה בית המקדש, ואז שלא יתרמו מתרומה ישנה על תרומה חדשה. כלומר, עכשיו אנחנו תורמים מחצית השקל, מחר בבוקר או ביום ראשון בעזרת השם ייבנה בית המקדש, ואז אנחנו עשויים לטעות ולהביא את מחציות השקל שתרמנו זו מכבר לקורבנות התמיד של בית המקדש המתחדש, וזה אסור, כי צריך מחצית השקל חדשה לשמה. ולכן הפסיקו לגמרי את נתינת מחצית השקל. הרימה, הפוסק האשכנזי, מזכיר אכן את המנהג הזה לתת מחצית מהמטבע הידועה באותה מדינה, ואחריו נהגו כבר רבים רבים. יש בזה מנהגים שונים, יש נותנים מחצית שקל, כמו שאומר הרמה, מחצית מן המטבע הנהוגה באותו זמן.
כמה שווה המחצית?
אז אני אומר שוב, לפי הרימה זה לא עניין של שווי, זה מחצית המטבע הנהוגה באותה מדינה. אצלנו המטבע היא שקל, אז נוהגים לתת מחצית השקל. יש נותנים מגיל 20, כמו שכתוב בתורה לגבי מחצית השקל האמיתי, יש נותנים מגיל 13, ויש המהדרים ומחמירים לתת אפילו על עוברים שבמאי מותיהם. עכשיו, יש באמת פוסקים שסוברים שמחצית השקל היא צריכה להינתן בשווי של מחצית השקל של משה, שזה כ-10 גרם כסף טהור, שהיום זה משהו בין 26 ל-30 שקל, תלוי בשיטות החישוב, וכל אחד יעשה כמנהגו. אבל בכל אופן, לא לבלבל עם מצוות של מתנות לעניים, שתכף נפרט אותם. יש לנו את מצוות זכור, שבת זכור, אז שוב, גם כאן, מעיקר הדין, יש מצווה לשמוע, אבל המצווה הזאת, רוב הפוסקים סוברים שזו מצווה דרבנן בלבד. ואפילו אם זו מצווה דאורייתא, יש ספק אם נשים מחויבות בה או לא. מכל מקום, נשים שמעוניינות, בוודאי, זה טוב שיבואו לבית הכנסת וישמעו את הקריאה בזמנה, במניין וכיוצא בזה. לעניין פורים עצמו. פורים עצמו, יש לנו חמש מצוות. המצווה הראשונה זה קריאת מגילה, שמצוותה בערב וביום, בלילה וביום. ובמצוות האלה, למרות שזאת מצווה שהזמן גרמה, שנשים בדרך כלל פטורות ממצוות כאלה, אבל כיוון שהם היו באותה גזרה, ועל ידי אישה נעשה הנס, אז הגמרא פוסקת שגם נשים חייבות במקרא מגילה. ולכן יש להקפיד, בין אם הן באות לבית הכנסת, או שיקראו להן בביתן, מצווה או חובה לקרוא או לשמוע, וממגילה כשרה כמובן. כן? כל מי שחייב, חייב לשמוע ממגילה כשרה. שכתובה כדת וכדין, אז אם כן החובה היא גם בלילה, כי אני רואה לפעמים שהרבה הרבה באים בלילה, בערב, אבל לא באים ביום. אז אם כן, צריך לדעת שהחובה ביום, לחלק מהפוסקים היא יותר חמורה אפילו מהחובה בלילה, ואכן אחינו אשכנזים מברכים שחיינו גם בערב וגם ביום, מפני חשיבותה של קריאת היום. אז זאת מצוות מקרא מגילה. יש לנו עוד שתי מצוות, של משלוח מנות ומתנות לאביונים. משלוח מנות צריך לשלוח מינימום שתי מנות, שני סוגי מאכל או משתה לחבר אחד, ומתנות לאביונים מתנה לשני אביונים. משלוח מנות אפשר, הדבר המהודר ביותר זה לשלוח שני מאכלים שראויים לאכל על סעודת פורים. למרות שהיום אני רואה שהרוב שולחים ממתקים, אבל זה כנראה מעין ברירה, הרבה יותר נוח לשלוח ממתקים ארוזים, מאשר תבשילים, מהבילים וטריים, למרות שזה, אם אדם יכול לעשות משלוח כזה, או שני משלוחים כאלה, שיהיו ממש ככה מהודרים, ואת השאר יעשה ממתקים עם אריזות סגורות, כמו שרגילים. מתנות לאביונים, צריך לתת מתנה לשני אביונים. האמת שהיום קצת קשה למצוא אביונים ממש, כן? אז כל אחד יעשה כמיטב יכולתו. אני רק מדגיש שהמצווה הזאת, כמו מצוות משלוח מנות, היא חייבת להיות ביום ממש, ולכן אדם שלא יכול לחזר אחרי העניים ביום פורים עצמו, ימנה שליח את הרב או גבאי או סתם אדם שנאמן עליו שיחלק את זה בעצמו של יום הפורים. מתנות לאביונים, ההגדרה לכאורה, כמו שבדרך כלל, זה לא פחות משווה פרוטה, אבל הפוסקים כותבים שכל עניינם של מתנות לאביונים זה כדי שיהיה לו לסעודת פורים, ולכן מרן הרב אליהו, אני לא יודע אם הוא אמר את זה על דרך הבדיחותה, או בכל אופן הוא הגדיר שצריך שיהיה שווי, של מנה פלאפל טובה ופחית שתייה טובה. שזה סעודת, מינימום של סעודה, וכל אחד לפי מקומו יעשה את החשבון. כמובן, כל המוסיף בעניין הזה מוסיפים לו. ויש לנו עוד שתי מצוות שהיא סעודת פורים, יש מצווה מיוחדת לסעוד סעודה מכובדת ומהודרת לכבוד היום, ויש לנו את המצווה האחרונה, חייב איניש לי בסומה בפוריה, כן, אני מדגיש לי בסומה בפוריה, אין מצווה לאבד את הראש, אין מצווה להשתקר כמנהג השיקורים, זה לא מנהג יהודי, אלא להתבשם. להתבשם משמעותו לשתות יותר מהרגיל, קצת יותר מהרגילות, כדי שאדם יוכל להיפתח, יוכל לשמוח. ההגדרה של הרמב״ם היא קצת יותר מאופקת, עד שירדם, כלומר ישתה יין עד שיכבד עליו הראש וירדם. בכל אופן, גם בזה היום אנחנו מהדרין מן המהדרין, רק צריך לשמור על הראש ולעשות את הכל לשם שמיים, לשמחה, אנחנו זקוקים הרבה הרבה לשמחה הזאת, שתרומם אותנו מעל לכל הצרות של היומיום, מעל לכל ההתמודדויות שעם ישראל מתמודד בימים האלה.
אמן.
מתוך הכאב הגדול, נזכה בעזרת השם לבשורות טובות ולשמחות לנו ולכל עם ישראל.
אמן, אמן. תודה, תודה לכבוד הרב. פורים שמח, שבת שלום ומבורך.
אמן, ושבת שלום לך ולכל המאזינים.
אמן, אמן. נשמע עכשיו את פורים בראש העין לפני 30 שנה.
הלב שלו נשבר מיד זרק תירשתי מה שהיה נגמר מיד זרק תירשתי עפה כמו פרפאור يا حلو يا علي قورين قورين عقلي يا حلو يا علي لهش رعشة يا عبالي أكثر روح يشني
שלום שלום וערב טוב לשמוע יסיבה כי על העץ המנית לה יש מסיבה הלג'ינה ראש העין בשלי כל עם ישראל נשיר לרקוד בואו נהי הג'מעה הלג'ינה ראש העין יחד עם ערוץ לעין נשיר לרקוד תורים בי הג'מעה
Aru hamad mo aru mortaha Ira bira shushan Ira bira shushan Simha la yudi mi baruch mordechai ve arur haman Kemo at be adan Kemo at be adan Kadzaw da Shushan, Ira Pira Shushan, Ira Pira Shushan, Ira
כן, זה היה, הייתה מסיבת פורים בראש העין בשנת 1992. נעבור לפינת לשון רגע של עברית, והשבוע הביטוי מתלהם. לפני זה נשמע את השיר כולנו יהודים.
כשפזר אלוקים את עמו ישראל בין בניו של עשיו ובין בני ישמעאל, הוא נתן לכולם שבתות וחגים, אך שכח לחלק את אותם מנהגים.
ככה זה בחיים, החיים זהו שוק, כאן מרבדה קסמים, כאן השן בבחבור, נשאר אצל היהודים. בלונים כחולים לקטנים לגדולים.
כולנו יהודים מתוך קזבלן, המחזמר קזבלן.
חזק כמו ברזל זה בכלל לא נקרא, אם לא טוב אדוני כסף בחזרה,
או ששמע ישראל תקרא.
אתה חמור,
אתה טיפש,
אתה נבל,
אתה גנב,
אתה רמאי,
אתה שפל,
אתה חזיר,
אתה אידיוט,
אתה נבזה.
איזה מין יהודי הוא זה?
איזה מין יהודי הוא זה?
תסתכל זה כד, באמת זה דבר מיוחד, וממנו שתה הקליף מבגדד.
כן, לפני שבוע אחד.
אתה חמור,
אתה טיפש,
אתה נבל,
אתה גנב,
אתה רמאי,
אתה שפל,
אתה חזיר,
אתה שמן,
אתה נבזה.
איזה מין יהודי הוא זה?
איזה מין יהודי הוא זה?
כולנו יהודים בתוך המחזמר קזבלן. ובכן, רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, המשמשת יועצת הלשון בתאגיד השידור כאן, ביטם האקדמיה ללשון העברית ועורכת המדור רגע של עברית בכל ישראל. השבוע הביטוי מתלהם, וכך היא כותבת בספרה: בימינו רבים המתלהמים ורבים שואלים מה פירושה של ההתלהמות ומה מקורה. כל המתלהמים בני כל התקופות מוצאם מפסוק אחד בספר משלי, דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. לשון התקשרות של ימינו היא משופעת בתיאורים של אנשי ציבור מתלהמים. דברי נרגן כמתלהמים. ומכאן שההתלהמות יכולה להתלוות לרוגז, לנרגנות. כמה הסברים יש במילונים ובהם הדמיון לפועל הערבי להימה, בלע בתאווה. אני מקווה שביטאתי נכון את הפועל הערבי, להימה. אבל בדרך כלל קושרים את השורש למד ה' מ' לשורש הלם, ה' למד מ' ומפרשים התלהם, התדפק. גם בלשון שלאחר המקרא מוצאים מתלהמים. למשל, באוסף המדרשים ילקוט שמעוני, כך כתוב, היו ישראל במדבר מתלהמים ובוכים, מתלהמים ומתרעמים, תמונה מוחשית של התלהמות. ואברהם מפו כותב בספרו אהבת ציון, אלם אשר דיבר דברים כמתלהמים באוזניה. מעניין לראות שמפו שמר על הצורה המקראית המדויקת כמתלהמים. היום יש שימוש חופשי למדי בפועל הזה, ושומעים לא רק על דברים מתלהמים, אלא גם על אנשים מתלהמים. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור כולנו, שכולנו יהודים ופחות התלהמות.
מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, מי שנכנס מי שמי 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 שנכנס אדם מי שמי 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 שנכנס אדם
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת הגיעה לסיומה. ברקע אנחנו שומעים את הללויה שבת שלום של שושנה דמרי. זמני הדלקת נרות בשומרון ב-5:11, ירושלים ב-5:01, תל אביב ב-5:19, חיפה ב-5:11, צאת השבת בשומרון 6:13, ירושלים 6:13, תל אביב 6:15, חיפה 6:15. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי לקראת שבת ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. שבת שלום, פורים שמח.
Oh,